הפודקאסטים של חמש רדיו. פוטבול מונדיאל, מגזין כדורגל עולמי.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכדורגל של ערוץ הספורט. פוטבול מונדיאל, תוכנית מספר 15, היא תוכנית מיוחדת במינה.
לגמרי,
מכיוון שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לרגע הגדול של עולם הכדורגל, מונדיאל 2022 בקטר, והערב, והיום, לכבוד המאורע, אנחנו, דני פורט, אבירן גרין ואנוכי, מצרפים אלינו אורח מיוחד, האיש שיהיה שם בקטר, ממשחק הפתיחה ועד לגמר. שלום נדב יעקובי.
אהלן, אני לא אהיה שם לבד.
לא תהיה שם לבד, תהיה עם עוד אנשים.
גם אתה תצטרף אליי. אנחנו נהיה שם ביחד.
חד משמעית. מה שלומך? התרגשות גדולה מן הסתם.
בוודאי, תמיד. מונדיאל זה, אתה יודע. זה כמו השחקנים, אנחנו לא שחקני כדורגל, אבל שחקני כדורגל תמיד אומרים שזה מה שמחכים לו יותר מכל דבר אחר בחיים.
אז גם אנחנו.
מסי אמר שהוא מוותר על כל כדורי הזהב בשביל פעם אחת לזכות, אז מי אנחנו?
חד משמעית. היום אנחנו, היום וגם בהמשך השבוע, אנחנו נתמקד בכל שמונת הבתים לקראת הטורניר עצמו. היום נתמקד בבתים 1 עד 4. דני, אבירן, תנו לנו סקירה מהירה קודם כל של ארבעת הבתים, שככה אנשים ייכנסו לתוך העניין, ואנחנו גם נחפור בכל בית בנפרד.
אז נתחיל עם הבית הראשון. כמובן, קטר, בגלל שהיא המערכת, היא את הראש דרג, מערכת המונדיאל, הולנד, סנגל ואקוודור. בית 2, יש לנו את אנגליה, סגנית אלופת אירופה, ארצות הברית, ווילס ואיראן. יש פה כמה דרבים, נדבר עליהם.
דרבים מעניינים מאוד.
של, בבית השלישי, ארגנטינה, עם ערב הסעודית, מקסיקו ופולין, ובית 4, אלופת העולם צרפת, דנמרק, אוסטרליה וטוניסיה.
בתים מרתקים מאוד.
כן, לגמרי, לגמרי.
חלקם באמת, גם, יש גם כל מיני חזרות על בתי עבר ומפגשים מפעם. טוב, יאללה, קדימה, בואו נתחיל לרוץ עם בית א', נדב, ועם המשחק הראשון גם, כי אולי שם יהיו שתי נבחרות היותר אנונימיות לקהל הרחב, מן הסתם המערכת קטר, שתפגוש את אקוודור.
כן, זה משחק הפתיחה. אתה יודע, בהתחלה, כשהייתה הגרלה, אז התוכנית הייתה לקיים ארבעה משחקים בכל יום.
כולל משחק הפתיחה.
בדיוק, שמשחק הפתיחה היה סוג של משחק ראשון ביום עמוס, אבל הבינו שזה לא הגיוני, אתה בכל זאת, זה אירוע גדול, אתה רוצה לעשות אותו כמו שצריך. משחק אחד ביום הראשון, עם טקס פתיחה, עם שקירה.
המשחק הראשון תמיד מבודד.
בוודאי, תמיד זה היה ככה, אבל פה, בגלל שזה באמצע העונה, והכל במלט צפוף, אז זו הייתה המחשבה, אבל בסוף עשו את התיקון הזה, ואני דווקא שמח שזה קרה. למרות ששוב, קטר נגד אקוודור, זה לא המשחק הכי גדול במונדיאל, ממש לא. אבל עדיין, זה משחק שבכל מקרה היה צריך להיות משוחק. וקטר מגיע למשחק הזה בעצם, זה סוג של המשחק הכי חשוב שלה. כי היא מנצחת אותו, היא לגמרי בתמונה, כי אחרי זה היא צריכה אולי עוד נקודה, ויכול להיות שהיא עולה לשלב הבא, ונזכיר שרק נבחרת אחת בכל ההיסטוריה, מערכת, לא הפילה, דרום אפריקה ב-2010. ואקוודור היא נבחרת שאנחנו רואים את התוצאות שלה בדרום אמריקה, יש הבדל עצום בין התוצאות שהיא עושה בבית ובחוץ. למה בבית? כי את המשחקים בדרך כלל היא משחקת בקיטו, שזה 4,000 מטר מעל גובה פני הים, שיבחרות אחרות באות לשם ובקושי מצליחות לנשום. אז היא מנצחת את המשחקים האלה, ושהיא יוצאת החוצה, בדרך כלל היא מפסידה. אבל הניצחונות בבית מאפשרות לה, הניצחונות הללו מאפשרים לה להגיע, להפיל לטורנירים, כי היא מסיימת במקום שלישי, רביעי וכן הלאה.
כן,
ופה המשחק... זה בחוץ.
נכון, בין המשחקים גם, אגב, במוקדמות מונדיאל, הם ניצחו 6-1 את קולומביה, 4-2 את אורוגוואי.
בבית.
בבית, כן. זהו. ובחוץ זה נראה אחרת לגמרי, ויהיה מעניין לראות איך הם הסתדרו עם קטר, וגם יש להם כמה שחקנים מובילים, כמו אנר ולנסיה, שפתח את העונה באמת מדהים, עם 15 שערים ב-22 הופעות בפנרבחצ'ה. יש את מויסס קייסדו ופרוויס סטופיניאן בברייטון, שני הברייטונים, שבהחלט יכולים לתת שם את הטון, אבל כן, בשורה התחתונה זה נבחרת שתיאבק על כנראה מקום שלישי, או פחות יותר...
כן, כשאתה מסתכל על היריבות, נדב, אני מתחבר למה שאמרת, שזה המשחק הכי חשוב של קטר, כי נגד סנגל והולנד יהיה יותר קשה. אין מה לעשות.
אין שאלה.
זה באמת יעצב את המצב רוח הלאומי בקטר, אולי המשחק הזה.
אני מסכים.
זה מאוד מאוד חשוב לנצח משחק ראשון, אנחנו מכירים הרבה מאוד דוגמאות מההיסטוריה, מנבחרות שהפסידו משחק ראשון, והכל...
זה בית של שלושה משחקים, אתה מפסיד את הראשון, אתה בבעיה גדולה.
בטח כשאתה נבחרת... אנדרדוג מובהק.
לגמרי.
בטח שמאז 98 שתי הראשונות עולות ולא גם השלישית.
נכון.
שינו את הפורמט. רציתי לדבר קצת על קטר בקטנה. היא באמת נבחרת שעשתה את מרב המאמצים. אנחנו מכירים את ההכנות שלהם למונדיאל, מעוררות המחלוקת, אבל אם נדבר על הצד הספורטיבי, היא באמת נבחרת שמנסה ככל יכולתה להתכונן למונדיאל בצורה הכי מקצועית שיש. הנבחרת הזאת השתתפה בקופה אמריקה בגביע הזהב, אפילו בשיחקה משחקי ידידות נגד נבחרות באירופה, הכל כדי להגיע לרגע הזה.
כן.
אנחנו יודעים שרוב השחקנים עדיין, כמעט כל השחקנים משחקים במדינה, כל השחקנים, אני לא טועה.
כן, כן, כולם.
אין להם את הניסיון האירופי.
לחלקם יש לבודד.
יש שם כמה שחקנים שהיו פה ושם,
אבל זה לא רציני. אבל מה שחשוב באמת שהם בעצם, זה הנבחרת הכי מוכנה. מבחינת חצי שנה שלמה שהם מתכוננים.
היא בניגוד לנבחרות האחרות. כל אחת
מגיעות יומיים לפני.
הם התעסקו רק בלהתכונן למונדיאל.
כן, אבל זה גם צריך לשאול את עצמך כמה זה באמת הכנה להיות בבועה ולשחק את המשחקים האלה מול כל מיני קבוצות שממציאים להם במרכאות לשם המשחקים.
עוד נקודה מעיינת על קטר, ושמעתי את המאמן שלהם, אמנם מאמן ספרדי, סנצ'ס, אבל לא בדיוק טיקי טאקה.
למרות שהוא מהאקדמיה של ברצלונה.
נכון, נכון, אבל הוא באמת מאמן מאוד פרגמטי, שמתייחס, זאת אומרת, הוא משתמש בכוחות שיש לו, ולא מנסה, הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים להתאבד במונדיאל הזה, אנחנו לא הולכים להראות שאנחנו, לא ננסה לשחק, לפתח כדורגל של מסירות, זה יהיה מאוד מאוד כדורגל הגנתי. ראינו את זה גם באליפות אסיה, שהם לא צריכים את הכדור בשביל, הם הרבה יותר חזקים במעברים, וזה מעניין לראות מול אקוודור, שגם לא נבחרת כל כך...
בוודאי, אנחנו שידרנו את זה, שידרנו את אליפות אסיה, והם נבחרת טובה. מי שמזלזל טועה, היא נבחרת טובה, היא לא נבחרת גדולה, היא נבחרת טובה, שתעשה צרות גם לסנגל והולנד, לא יודע איך זה יסתיים. יש להם כמה שחקנים לא רעים בכלל, אקרם עפיף אלמואז עלי, שחקנים טובים מאוד, שיש להם היסטוריה באסיה בהחלט מרשימה. אגב, יש גם קשר ישראלי, אחיו של פליקס סנצ'ז, היה עוזר מאמן מכבי תל אביב. כן, כן.
עם מי?
אצל המאמן הראשון שהגיע בעידן ג'ורדי קרויף, אצל אוסקר גרסיה, הוא היה עוזר שלו.
יש גם קשר ישראלי באקוודור, הסיפור עם ג'ורדי קרויף.
כן, כן, נכון.
אימן אותם קצת.
כן, צריך להגיד על אקוודור.
לא היה מעולם באקוודור.
נבחרת...
אימן בשלט רחוק.
נבחרת שההתאחדות בה היא לא הדבר הכי מסודר שיש. לראיה אגב, אתמול, בעצם אנחנו מקליטים את זה יום אחרי פרסום הסגלים, היא הנבחרת האחרונה שפרסמה את הסגל, משכה את האוהדים שלהם ככה עד הקצה. זה נבחרת שאיבדה גם את ארננד גומס וגם את ג'ורדי קרויף במשחקי מוקדמות, או קרויף לא אימן שום משחק, ובסוף הגיע אלפארו, המאמן הארגנטינאי גוסטבו אלפארו, עשה שם עבודה יחסית טובה, לפחות בפתיחת הקמפיין, נבחרת מאוד מהירה, פיזית, וגם קבוצה של מעברים, ובאמת היתרון של שתי הנבחרות שהן פוגשות אחת את השנייה במשחק הראשון.
זה נכון.
שזה יכול להזניק אותם.
עוד שתי נבחרות בבית הזה, בית א', כבר הרבה יותר מוכרות, אנחנו חיים אותם ביום-יום, את השחקנים שלהם בוודאי, סנגל ונבחרת הולנד, זה יהיה ביום המשחקים השני. משחק אדיר. משחק אדיר בין שתי נבחרות ש... חוזרות למונדיאל, נכון?
לא, הולנד לא... סנגל הייתה ב-2008.
סנגל הייתה. סנגל הייתה, הולנד לא הייתה.
נכון, נכון.
הולנד לא הייתה במונדיאל האחרון, שזה אירוע לא שגרתי.
כן.
וגם ונחל חוזר, וגם שדה העבר, כשהולנד במונדיאל...
יש סיפורים.
זה סיפור.
בדיוק. ובנחל...
הוא בכלל...
זה קודם כל,
הוא המאמן המבוגר ביותר. זה הקדנציה השלישית שלו כמאמן נבחרת הולנד. הקדנציה השנייה הוא נכשל ולא הפיל למונדיאל של 2002.
נכון, אבל...
במונדיאל של 2014 הגיע לחצי הגמר, ואנחנו זוכרים את הניצחון ה-5-1 המדהים על ספרד במשחק הראשון. אבל אני רוצה, לפני שנגיע הולנד לדבר על סנגל, כי השאלה הגדולה, ואנחנו לא יודעים את התשובה, מה מצבו של סעדיו מנה? הרי סעדיו מנה נפצע במשחק האחרון, או לפני האחרון של ביירן מינכן, ואמרו שזהו, הוא לא יהיה בסגל. כן. היו כבר ידיעות, בליקיפ פרסמו שהוא לא יהיה בסגל, בסוף הוא כן בסגל. עכשיו, השאלה הגדולה, האם ההתאחדות הסנגלית והמאמן אליוסיסי אמרו, הוא יהיה בסגל, גם אם הוא פצוע, כי אם נעפיל לרבע הגמר, חצי הגמר, אולי הוא יהיה קשיר?
כן, אליוסיסי אמר גם באמת שהוא לא באמת רוצה לפספס אותו, אתה יודע, זה לא שחקן שפשוט...
אבל אנחנו לא יודעים אם הוא ישחק במשחק הראשון.
אין לך מושג באמת מה... כן.
קודם כל, כנראה שהפציעה לא חמורה בצורה כזאת שהוא לא...
זה לא פציעה של שלושה חודשים.
בדיוק.
אוקיי, זה ברור.
זה גבולי. וייתכן מאוד שזה יהיה בהתאם למה שהם יעשו. אני לא רואה אותו משחק נגד הולנד במשחק הראשון, אבל הוא כל כך גדול שהם לא היו מוכנים לחשוב על האופציה שהוא יישאר
בבית. יכול להיות גם...
וזה עוד לפני שמצאו מחשפה שיכולה גם לשנות את כל המאזן.
יכול להיות גם, ואני לא פוסל את זה, שסלום מנה בעצמו אמר, חבר'ה, גם אם אני פצוע, אני בא. אני רוצה להיות איתכם, חדר הלבשה, חשוב לי, אני חלק מהנבחרת, זכינו, זה אלופת אפריקה, הוא הכוכב הכי גדול שלהם, זה לא יכול להיות הגיוני שהוא יישאר בבית, גם אם הוא לא קשיר, וכבר היו סיפורים על שחקנים שהגיעו כדי להיות חלק מהסיפור, כי מונדיאל זה לא רק המשחקים, אנשים צריכים להבין, כשיש...
כשאתה מביא דמות כמו מנש, זה שווה את השחקן ה-24-5 שלא תשתמש.
לגמרי.
גם אם הוא לא ישחק.
כן, אתם זוכרים, לא משווה, פורטוגל, גמר היורו, רונלדו על הספסל, מנהל את הנבחרת. אני לא יודע אם הם היו מנצחים, אם בלי המנהיגות שלו.
יש בצרפת כאלה שחושבים שמי שהביא את הגביע ב-2018, זה אדיל רמי.
פמלה אנדרסון.
ופמלה. אגב, סטב מנדנדה, הרבה מאוד, נדבר על צרפת בהמשך, הרבה מאוד מהסיבות שהוא הובא לנבחרת ולא שוער צעיר כמו אלבן לפון, זה הדמות שסטב מנדנדה, אחד המנהיגים הכי גדולים שדשאן רוצה בחדר הלבשה. ורוב הסיכויים שהוא לא ישחק דקה.
יש על מנה לחץ היסטרי, הוא כוכב במעמד כמו סלח במצרים.
סיים פודיום בכדור הזהב.
גם אם הוא פצוע והם יודעים שהוא פצוע, והוא לא יכול, לצורך העניין, אנחנו לא יודעים את זה, אבל גם אם הם יודעים שהוא לא יכול לשחק במשחק אחד במונדיאל,
לא יוציאו את
זה.
כן, כן.
זה מצב מאוד רגיש.
חוץ מזה הם כנראה באמת בונים על זה, שבשורה התחתונה זה בית לא כזה קשה לעבור, וכן, שלבים מאוחרים, שמינית, רבע אפילו. איך תדע?
מעניין מאוד מי ישחק במקומו, אם הוא לא ישחק מענה. אני חשבתי על דיאטה, השחקן של מונקו, הוא פספס את אליפות אפריקה בגלל פציעה קשה. הוא שחקן צעיר, מאוד מאוד מעניין לראות אותו. יש להם את כמובן בולאי דיה בהתקפה.
שאחלה עונה, אגב, יש שישה שערים בסלרניטאנה, אצמאל אסר.
ודיאנג, החלוץ שלא כל כך משחק.
פמבה, ממרסיי.
כן, הוא לא משחק הרבה במרסיי השנה.
לא פותח.
כן, לא שחקן הרכב. זה גם שאלה איך הם באמת מסדרים את השורות, אבל אין ספק שמבחינת חומר שחקנים, אם אנחנו משווים בין האפריקאיות, זו הנבחרת האפריקאית הטובה, האיכותית ביותר.
שהם שחקן טוב בכל עמדה, בטח.
זה נכון.
המרוקאים התווכחו איתך על זה, אבל... כן, כן. הם בוודאי, לפחות על פניו, תשמע, יש להם את אחד, אמרת, פודיום בבלון דאור.
בבלון דאור.
סעדיו מנה, זה אין הרבה נבחרות.
אתה יודע שמאז ג'ורג' ויה שזכה, נדמה לי ב-95, לא היה אף שחקן אפריקאי על הפודיום, בין השלושה, לא מדבר על זכייה.
לא דרוגה.
זה מדהים, זה לא נתפס.
באמת לא נתפס, היו הרבה אפריקאים גדולים בטווח זמן הזה.
הולנד. הולנד.
הולנד, הולנד, הולנד. הולנד. בואו נרחיב קצת על הולנד, מעבר לחזרה של ונחל. מה מצבו הבריאותי אגב? אני מניח לא. שהוא בן אדם שיכול לתפקד, אבל...
קודם כל הוא התאושש, עבר מחלה קשה, בואו נקרא לזה ככה, וטופל ועבר אותה בהצלחה, אבל הוא הודיע כבר שזהו. אחרי המונדיאל הוא פורש סופית מכדורגל, הוא כבר פרש בעצם וחזר. היו הרבה בעיות בנבחרת הולנד עם קומן שייך לברצלונה ופרש מהנבחרת.
דיבור ועניינים.
כן, בדיוק.
כן,
ודני בלין, כל מיני.
אפשר להגיד גם נעבור למקצועי, הוא עשה עבודה יחסית תוצאות בסדר גמור להולנד מאז דיבור. עשו ריצה יפה בליגת האומות, ללא הפסד, עלו לה פיינל פור בעצם. אנחנו ראינו הרבה נבחרות אירופיות נופלות, מקבלות הרבה מאוד מכות בליגת האומות, הולנד עברה את זה יחסית בסדר לאחרונה.
כן.
יש אבל הרבה סימני שאלה בנבחרת הזאת. השאלה זה מי יהיה בשער?
רמקו פסוור.
כן, הוא לא...
בין ה-39.
הוא לא טוב, הוא לא טוב.
אז אתה יודע מה האופציות? האופציות הרעות זה...
אני חושב שבילו יהיה.
יוסטין בילו, מפיינורד, ויש גם את אנדריס נופרט מהירן ויין. הוא לא יהיה.
זה סיפור גדול, העניין של השוערים. כי סילסן היה אמור להיות שוער ראשון, הוא לא זימן אותו בכלל. פלקן היה מצוין בליגה הגרמנית, והיה בסגל, והוא... עד בסגל הסופי החליט ונחל...
כן, בסביר הוא גם רץ איתו הרבה באומות, אם אני לא טועה. הוא שיחק גם אחרי באייקס, פתאום הוא...
כמו שאייקס נראתה בליגת האלופות.
בעיקרון בילו נחשב לשוער הטוב ביותר שלהם, הוא פשוט היה, אנחנו חוזרים שנה שעברה הרבה חודשים פצוע.
זו תקופה שמרציאנו החליף אותו.
נכון, נכון, בשער של פיינורד הגיעו... אבל ואז בסוף, בגמר הקונפרנס, שיחק בילו והם זכו. יש עוד... והפסידו לרומא, נכון, צודק. יש עוד כמה סימני שאלה בנבחרת הזאת. אני חושב שכולם תסכימו אותי שיש מרכז הגנה מאוד מאוד איכותי, ון דייק, דליך, טימבר, יש שם דפריי, אבל אין שם מגן שמאלי ובלינד, שזה לא...
או אקיה.
לא כל כך משהו. וינאלדונג חסר בסגל של הולנד, בפציעה חוונברך שלא משחק בביירן, לא זומן. לפרנקי דיונג יהיה פה המון המון משמעות בנבחרת הזאת.
יש גם שאלות על המערך, כי אתה יודע, הולנד זה 4-3-3 קלאסי, ונחל משחק עם השלושה בלמים.
כן, עוד סימן שאלה, כי הוא נעלם, אבל במוקדמות הוא היה השחקן הכי טוב של הולנד.
ממפיס דפאי.
12 שערים, מלך השערים באזור
האירופי. יש לו 42 שערים בנבחרת, זה מספר מטורף.
הוא היה השחקן הכי דומיננטי במוקדמות, באמת, הוא זרח. והוא בקצה הספסל עכשיו, נכון? הוא פשוט לא רלוונטי.
הוא פצוע גם, אנחנו לא יודעים אם הוא משחק
בסגל, אבל...
לא, אם הוא בסגל זה פציעה לא רצינית.
כן, כן. יהיה מעניין לראות, תשמע, כי יכול מאוד להיות שדווקא מהאפרוריות ומקצה הספסל של צ'אבי, הוא פתאום ירצה להראות שהוא חי וקיים, והוא כן ימשיך ביכולות האלה. מצד שני, אין לו דקות, הוא לא ברצף של משחקים.
שאלה מצוינת.
זה נעלם מאוד גדול. ממפיס הוא ברומטר בנבחרת.
אני חושב ש יש פה שני שחקנים דווקא של איינדובן, לא של אייקס, שיכולים להיות פה מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה קודי גאק פה, כן. שיש לו עונה מדהימה, המספרים שלו זה משהו, נכון, זה רק ליגה הולנדית, אבל עדיין, גם בישולים וגם שערים, וצ'אבי סימונס. אני לא האמנתי שראיתי שהוא זומן, אבל הוא נמצא...
ראיתך הוא התחזק?
הוא התחזק.
הוא בפרש שהיה נראה ילד.
כי הוא היה ילד ולא נתנו לו לשחק. ופתאום הוא משחק.
זה היה השנה שעברה עוד.
נכון.
והעונה, הוא היום השחקן הכי מיוחד בפסו.
הוא מגיע למונדיאל עם אפס הופעות.
כן, זהו, שאלה באמת אם הוא משחק, כי...
לא בהרכב, אבל הוא יקבל את ההזדמנות.
לא היו מזמנים אותו אם לא היו חושבים עליו איפשהו. מעניין, מעניין.
בסוף אבל גם הולנד תקום וטיפול באמת על הכוח התקפי שלהם, כי הגנה היא באמת משהו חזק מאוד.
יש אגב כמה נבחרות במונדיאל הזה, שזה הסיפור.
שבגנה הם מסודרים, כן, והתקפה. פתאום אתה רואה שיש אופציות מאוד דלות. גם החלוצים שהביאו, זה וינסנט יאנסן ולוק די יונג ושחקנים, ששוב, אמנם בליגה הולנדית הם קצת בסדר, אבל...
הולנד עדיין מחזיקה בתואר המפוקפק של הנבחרת שהגיעה להכי הרבה גמרים, לא. ולא זכתה בו.
ולא זכתה בו.
זכתה. שלושה גמרים.
שלושה גמרים.
74, 78, 2010. שלושה הפסדים.
כנראה שהפעם זה לא יהיה גמר, אבל יהיה מעניין.
יפה.
רק דבר חשוב על הולנד, יש להם, קודם כל, שני דברים, גג פה ישחק כנראה מאחורי החלוצים, ברכוון ומפיסט, כנראה, מה שאומרים, כסוג של פליימקר, הוא בהחלט יכול לעשות את זה, ויש להם בית מאוד נוח וגם הצלבה נוחה, ככה שהם, הציפיות מהם לפחות לעשות רבע גמר.
ששם יש את
הרגיל. רק נספר לגבי ההצלבה, זה בעיקרון מאוד פשוט. ראשונה בבית א' מול שנייה בבית ב', שנייה בבית א' וכן הלאה וכן הלאה. ג' עם ד', א' עם ו', ז' עם ח'.
יפה. שתי עולות מכל בית. אין פה תוספות, אין את השלישית הטובה ביותר, כל מיני דברים.
אבל המיקום יהיה מאוד מאוד קריטי.
בוודאי.
במיוחד שנגיע לבתים ג' וד'.
לגמרי.
נכון. שוב, צרפת ארגנטינה בשמינית, זה ברור. טוב, נתקדם לבית בית, הבית האנגלו-סקסי, אני קורא לו.
האיראנים לא יסכימו.
בדיוק, עם התבלין האיראני, אנגליה, איראן, ארצות הברית וויילס, אין סוף סיפורים פוליטיים וספורטיביים.
הכל.
באמת הכל. איך אתם רואים באמת את הבית הזה, שהוא כל אחת מהארבע בעיני עצמה צריכה להיות בשלב הבא.
אני אגיד דבר כזה.
כולל איראן.
ברור. אני אגיד דבר כזה בתור פתיחה ונתפזר משם. על הנייר, אנגליה צריכה להפיל מהבית הזה ראשונה, ואז השאלה מי תהיה מקום שני בין השלוש האחרות. אבל זה רק על הנייר.
רק עליי.
כי אנגליה, בששת המשחקים האחרונים,
קטסטרופ.
לא מנצחת,
נכון.
מובסת בבית 4-0 על ידי הונגריה, ומגיעה במורל מאוד מאוד שפוף, שיגידו האנגלים מה שהם רוצים, נבחרת שלא מנצחת שישה משחקים רצופים, ומקבלת בראש.
יש לה בעיה.
בוודאי.
נכון.
ויש המון סימני שאלה לגבי גארת סאוטגייט, והבחירות של השחקנים שלו, וזה שהוא ממשיך לתת את האשראי הזה למגווייר בהגנה, שאף אחד לא מבין את הדבר
אגב,
הזה.
אגב, זה אחרי קמפיין כמעט מושלם במוקדמות של המונדיאל
כן,
עצמו.
אבל מי זוכר את זה?
שמונה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.
נכון.
אין להם הפסד.
נכון. אבל אתה יודע, גם אומרים, עמיחי...
ויורו נהדר.
אז זה לא רק יורו. שסאוטגייט הגיע, והרי הוא לא היה המועמד המוביל, הוא הגיע בגלל כל הבלגנים שהיו שם, והוא הגיע מנבחרת הצעירה, ואז הוא לקח אותם למונדיאל, בלי הרבה תקוות, הגיעו לחצי גמר. וואו, הגיעו ליורו, לגמר, רק בפנדל מפסיד. כלומר, אתה רואה פה, זה רף עלייה, והשלב הבא צריך להיות זכייה. ואז אנחנו מגיעים...
זה האוהד האנגלי הממוצע, כבר מ-66 עושה את זה מדי 4 שנים.
יפה. אז השאלה, איך אנגליה מגיעה למשחקים האלה, ואני אומר לכם שאם המשחק הראשון שלהם נגד איראן,
נכון.
אם פה הם מפשלים, ומפשלים זה טקו, כן, אני לא מדבר, הפסד זה קטסטרופה. אם הם לא מנצחים את המשחק הזה, אנגליה בבעיה גדולה מאוד. ואני לא בטוח שהם מנצחים את המשחק הזה.
מעניין, אחרי זה אנחנו ניכנס לשלב האימורים של מי עולה ומי לא. כן, עוד משהו על הנבחרת, עוד לא ירדנו לעומקם של דברים, אבל בואו נתחיל... לצלול קדימה, נמשיך כבר עם האנגלים,
כן.
כי מ-66 הם מחכים, אבל זה גם מונדיאל ראשון בלי המלך, בלי המלכה,
עם המלך.
God save the king, כי הקווין לא עזרה להם
מ-66.
היא הייתה בכל מקום.
אבל ב-1950 היה מלך, והם היו במונדיאל, אז פעם ראשונה...
זה פעם שנייה שאנגליה במונדיאל היא מלך.
כן, ואולי אפשר לדבר על המלך הבלתי מורר של הנבחרת הזאת,
ארי קיין,
לא משנה...
גם 12 שערים כמו ממפיס.
רחוק שני שערים נדמה לי מוויין רוני, יכול להפוך לאסיאן.
נכון.
יכול להיות השחקן הראשון לדעתי שעושה מלכות שערים back to back, או בכלל מלכות שערים במונדיאל, זה לא קרה... הוא באמת המניה הבטוחה שלהם. עכשיו, מה אתה עושה? איך אתה נותן לו, זאת אומרת, איך אתה בוחר את הרכב השחקנים הטוב ביותר שיעזור לו? ופה יש הרבה מאוד שאלות. רכים סטרלינג, בעצם הפרטנר הכי טוב שלו, בשנים האחרונות, בתקופה מאוד רעה, גם בצ'לסי, גם בנבחרת. אני חושב שתסכימו איתי שפודן צריך לקבל מקום קבוע ב...
יהיה זמן, כן, לגמרי. בוקאיו סאקה.
בוקאי אוסאקה היה פותח ביורו.
אבל אני חושב שהשם הכי גדול היום בנבחרת אנגליה, זה ג'וד בלינגהאם.
כן, לגמרי.
ג'וד בלינגהאם, אני שומע הרבה מאוד פרשנים באנגליה, וכולם אומרים, הם קוראים לו ג'נרשן פלייר, כלומר, שחקן של דור. כלומר, הוא בגיל 19, הוא השחקן לפי דעתי הכי צעיר בסגל, תקנו אותי אם אני טועה, הוא צריך להיות המנהיג של העשר שנים הבאות. והוא כבר היום, אחד השחקנים הטובים ביותר בגרמניה, בבונדסליגה, אני לא יודע איפה יהיה בשנה הבאה, כנראה שהוא לא יישאר בדורטמונד. הם מדברים על ריאל מדריד, ליברפול, לא יודע.
יגיע למועדון טופ.
והוא היום השחקן האיכותי ביותר שיש לאנגליה, עם כל הכבוד לארי קיין וכל היתר, וכולם יודעים את זה, זה תלוי בו, בילד הזה בן ה-19, שזה מדהים.
כן, שזה יפה לראות גם שהקישור של אנגליה, שזה משהו שבאמת היה הרבה שנים אחורה קצת פחות טוב, פתאום יש להם את השפע הזה, גם עם מייסון מאונט, גם עם ג'וד בלינגהאם, שבאמת אמור להיות בעל הבית, עם דקלן רייס, אז אולי מהאמצע זה באמת, זה משהו באמת שהיה חסר להם. נגיד, ביורו הם הגיעו לגמר עם קלווין פיליפס, שעם כל הכבוד, עכשיו לא קצת באזור עכשיו, אבל כן, יש להם התקפה שאמורה לתת הטון.
יש הרבה כישרון.
זה כנראה הספיק למקום ראשון, והשאלה זה לראות באמת
איפה הם מעלה. כמו שנדב אומר, הרבה. מאוד תלוי במצב רוח אחרי משחק ראשון, שאם חלילה מתפקשה שם משהו,
לגמרי,
יכול לגמור להם את הטורניר. ואנגליה יודעת באופן מפואר גם לגמור טורנירים על טקו וזה איזה שעוריה, איזה פודן כזה שמצטלם עם תחתונים והקטרים רוצים לזרוק אותו מהמדינה. הרי זה אנגליה. מעניין, מעניין. מצד שני, ראינו אותם ביורו באמת יוצא מן הכלל, ו... שוב, זה משהו כללי על כל הנבחרות. אנחנו רב הנסתר על הגלוי. בדיוק. אין לנו יומיים של חסד להבין מה קורה. אנחנו רגילים מדי 4 שנים לסיים ליגות במאי, שנבחרות מתכנסות באופן רגוע, נוסעות למחנה אימון, עושות איזה 4 משחקים, סטאד דה פרנס מלא, מביאים להם יריבה כזאת, יריבה כזאת, מפרקים, הם חושבים, אתה יודע, כל הנבחרות
יש
עושות...
יש אימונים, יש ימי מדיה,
בדיוק, הכל נבנה לקראת, אתה יודע באיזה כושר... פה כלום.
זהו, וזאת הסיבה
דווקא שאנגליה... אתה משחק נגד אוגסבורג ביום זה, ונגד יפן ביום זה. מה?
הזוי.
זה... הזוי לחלוטין. זאת הסיבה שאנגליה קצת בבעיה לדעתי, כי באמת הרבה מאוד שחקנים שלה באים בתקופה לא כל כך טובה בזה, אם זה סטרלינג, כמו שאמרנו, או...
מצד שני, יש שחקנים שהם בסיק אושרם עכשיו.
כל החבר'ה של ארסנל.
ומצד שני, בדיוק, יש שחקנים שהם בסיק אושרם עכשיו, ופתאום מונדיאל, אין סיבה שהם לא ימשיכו בכושר הזה, הם לא צריכים להניע מחדש. אין את המילים האלה של עייפות וכל מיני, אנחנו בעונה.
אתה צודק בקטע אישי, אבל לא בקטע קבוצתי. כי זה נבחרת. נכון. באים שחקן, כל אחד מקבוצה אחרת. אתה יודע, למשל גרמניה יש לה פה יתרון, ששבעה שחקנים בהרכב אמורים להיות בבייר מינכן. נכון. יש עוד נבחרות כאלה, לא רבות. איפה?
יש הרבה שחקנים גם של דורטמונד בסגל שמכירים מצוין.
כן, אבל ההרכב הוא, זה ביירן מחוזקת. כמו שהייתה זוכר, נבחרת ברית המועצות, זה היה דינמו קייב מחוזקת, ולובנובסקי המאמן. אבל פה אתה הולך, כל שחקן מגיע מקבוצה אחרת, סאוטגייט יהיו לו יומיים אימונים, הפעם האחרונה שהם נפגש איתם, זה היה לפני 3 חודשים.
לא, זה...
זה לא רציני.
זו המציאות. זה המונדיאל בקטר.
המשחק הראשון יהפוך להיות גם סוג של משחק הכנה. כמה שזה נשמע זוי.
נכון, נכון, נכון. אתה יודע מה, אם ארגנטינה מובילה 4-0 במחצית נגד ערב הסעודית, אז סקלוני גם יכול לחשוב את מי אפשר לראות פה, את מי... הגיוני.
בוא נזכיר עוד דבר.
מונדיאל הראשון עם 5 חילופים.
זהו, טוב שאמרת, וזה מה ש... קודם כל הגדילו את הסגלים ל-26 שחקנים.
נכון, במקום 23.
ונדמה לי שדידי הדשון היחיד שהחליט 25. לא יודע למה, הוא ויתר על אחד.
הוא הוסיף
את טורם. לא, הוא הוסיף את בסוף. הוא הוסיף את מרקוס טורם. הוא הוסיף את מרקוס טורם אתמול. אתמול.
אז הוא שינה.
הוא הוסיף את ה-26.
כל הכבוד לו, כי לא הבנתי מה הקטע.
הוסיף, הוא רצה לחכות עוד יום כנראה.
הבנתי.
להבין מי, יכול להיות שאמרו לו, תשמע, פרסנל אולי ככה וככה. חיכה היום, מותר לו.
לגיטימי לגמרי. והביא את
מרקוס.
יפה.
יכול להיות שיהיה לנו פה דור שני
להליך. אחרי הצגן דורטמונד, כן.
מה?
הוא נתן הצגן נגד דורטמונד.
נכון.
אז יש לנו את השינוי גם במספר שחקני הסגל 26, וגם מספר המחליפים 5, וזה מאוד משמעותי מבחינת המאמנים. שוב, ברור שזה בא בגלל הקורונה. היום כבר אין קורונה, אז אתה אומר, לא צריך את זה. אבל אתה לא תלך ותחזיר את זה אחורה, אז נשארנו עם המספרים החדשים האלה.
זה לא רלוונטי כרגע לתחילת הטורניר, אבל בהקשר למה שנדב אומר, 5 חילופים, ראינו את זה ביורו, מה זה עושה בערכות. הרבה מאוד משחקים הוכרו על ידי שחקנים מחליפים.
נכון.
שאולי עם רגליים יש... 2 שחקנים יותר לכל קבוצה, או 3 בעצם.
רגליים טריות, לגמרי.
כן, לכל קבוצה, וזה...
בערכה זה גם מחליף 6.
כן, אז 3 לכל קבוצה יותר.
עוד חילוף תלוי ונחל של שוער בשוער.
דיברנו על ונחל, שזה עוד קדנציה שלישית שלו. קרלוס קרוש, מונדיאל שלישי שלו.
לא, רביעי.
רביעי. שלישי עם איראן.
שלישי עם איראן, אבל גם בפורטוגל.
נכון.
ב-2010.
אבל שלישי עם איראן.
נכון. אחרי שהוא עזב וחזר. אבל איך הוא עזב? הוא עזב אחרי שהוא העלה אותם 2 מונדיאלים, ואמר, טוב, אני מאמן של מונדיאלים, אז בוא, אני אעלה גם את קולומביה. הגיע והתרסק. אמר, טוב, אז ממצרים אני אצליח, מי יש לי מוחמד סלאח, התרסק. בוא נראה מה יהיה לך הפעם. אגב, הוא הגיע 2 חודשים לפני תחילת המונדיאל, יש שם מאמן קרואטי שהעלה אותם, זאת אומרת, לא הייתה צריכה להיות שום בעיה, יש שם יותר בעיות פוליטיות עם ראשי ההתאחדות, והביאו את המאמן המאוד ותיק הזה, אבל הוא כבר הרבה מעבר לסי.
נכון. אבל הוא לג'נד בעיר.
שמה כן, שמה הוא לג'נד.
ברור.
אתם, כן, לגמרי.
נבחרת שהסיפור הגדול שלה הוא לא מה שקורה על הדשא, אלא מבחוץ. אני שומע כמובן כנבחרת איראן, כבר מספטמבר פרצו מחאות, מה שנקרא מחאות החיג'אב.
נכון.
אני שומע כל מיני שמועות, אני לא יודע אם זה, כל מידע שאנחנו מקבלים
מאיראן.
איראן זה בערבון מוגבל. נכון. ולפי מקורות זרים, מה שנקרא. יש פחד של המשטר מההמנון הלאומי, עם השחקנים שכבר אחד הכוכבים הגדולים, אזמון, כבר יצא נגד הזה.
למרות שהוא חזר בו, והתנצל, ומחק את הפור.
קשה לי להאמין שתהיה מחאה מצד.
לא, אבל אני אגיד לכם איפה זה כן יכול להיות. זה יכול להיות ביציעים. זה יהיה ביציעים, כי קודם כל, לאיראן תהיה כמות אדירה של אוהדים. איראן זה ממש מטר מקטר. זאת אומרת, הם מגיעים בטיסות וחוזרים באותו יום. אבל אנחנו יודעים, וראינו זה גם במונדיאל הקודם, באים המון אוהדים איראנים שהם לא גרים באיראן. כלומר, אלה שגרים...
לא הפעם. לא הפעם.
למה שלא יגיעו?
לא, הפעם אומרים שרוב הקהל האיראני הוא איראני אמיתי.
נכון, אני מסכים.
ברוסיה זה היו גולים איראנים. מאמריקה, מבוסטון.
גם פגשתי גם שגרו מאיראן.
אבל הרוב היה...
נכון.
אנשים עם כסף שיכלו לבוא.
אבל הם יבואו גם עכשיו, ואני אגיד לך גם למה. במיוחד כדי לנצל את הבמה הזאת, כדי להפגין. ויהיו פה הרבה, אנחנו לא מדברים היום יותר מדי על הנושאים האלה שהם מחוץ לכדורגל, אבל כן. שלא יהיו לכם אי-הבנות. יהיו המון הפגנות, יהיו המון שלטים, אנשים מכינים את זה, האיראן, הקטרים לא יודעים מה מחכה להם. הם לא יודעים מה מחכה להם, יהיו כאלה שיפרצו למגרשים, מה הם יעשו להם? ירוצו אחריהם שוטרים? נו באמת. ירוצו אנשים עם שלטים לתוך המגרשים. יהיו לנו פה סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, ונוסף לזה נוסעים גם המון עיתונאים שהם לא עיתונאי ספורט. הם כאילו עיתונאי ספורט, קיבלו אקרדיטציה, והם באים לעשות כתבות על כל מה שקורה. הם לא מפחדים מאף אחד.
ברור.
האנגלים, האמריקאים והצרפתים לא מעניין אותם.
ברור. מעניין, מעניין. אני בסוף חושב שהכדורגל יבלע הכל. אני מקווה גם.
מספיק שבחור או בחורה אחת, לא אגיד ארומה, לא ארומה, פורצת למגרש באמצע משחק ומניפה איזשהו שלט. כן. כל העולם מצלם את זה.
היינו שם כבר.
ברור.
אין...
כן, אבל שזה קורה בצרפת או באנגליה או באיטליה, בסדר.
שקורה בקטר.
זה מקובע.
מה, תלוי מה יהיה כתוב בשלט, ואני לא מקנה במי שיתפסו אותו עם שלט, נדב. לא מקנה. אתה אומר לי, יתפסו אותו. ומה יעשו איתו?
לא יודע.
גם אני
מה,
לא.
מה, אני שופט?
לא רוצה לדעת גם.
מקצועית, מדי תרמי,
מפורטו, של
הכוכב הכי גדול.
גם בא בתקופה...
הוא והזמון, הזמון, כן. הזמון אפילו כוכב יותר גדול בתוך הנבחרת, אבל...
אבל לא פוגע בלברקוזן.
כן, תרמי פוגע בפורטו.
גם בלי קשר, הזמון מגיע אחרי עונה, שנה ממש קשה בלברקוזן. כן. הוא לא שיחק הרבה, הוא לא כבש, יש לו נראה לי איזה גול שניים, הוא... והרבה זה התקפה שלהם.
אני לא חושב ש...
יש את ג'אן בכה שגם
חזר לפיינורד ולא... יהיה לאיראן קשה בבית כזה, כי האנגלוסקסיות לדעתי הן נבחרות
יותר טובות, יותר פיזיות.
בטח ארצות הברית.
ארצות הברית, אני חושב שהיא נבחרת שקצת עוברת לנו מתחת לרדאר.
נכון.
כי אין שם שמות. פעם היו לנדון דונובן וכל מיני כאלה.
כבר יש אבל
דמפסי. נכון, אבל עדיין לא ברמה הזאת. אבל כן, נגיד ג'יו ריינה, הוא אמנם ילד, אבל הוא כוכב כדורגל ו... ופוליסיק בוודאי.
זהו, אבל פוליסיק זה שחקן שהוא גם בצ'לסי, אתה רואה שהוא מקבל פחות דקות, הוא פחות מסביב.
אבל בנבחרת הוא כוכב.
בנבחרת הוא כוכב, אין ספק. השאלה היא באמת, שוב, זה עניין של מומנטום, של איך אתה בא למונדיאל הזה, אין לך את הזמן הכנה. אתה מגיע אחרי, הוא מגיע אחרי תקופה לא משהו בצ'לסי. זה סימן שאלה גדול.
אני חושב שלארצות הברית תהיה נבחרת טובה. א', גם היא כמו הולנד לא הייתה במונדיאל הקודם.
נכון.
ב', בעוד 4 שנים היא מארחת.
Oh, יפה.
אתה לא רוצה לפשל לפני מונדיאל
בדיוק.
שאתה מארח.
ולכן זו היא נבחרת גם מאוד מאוד צעירה.
צעירה לדעת.
כי בעצם מתחילים שם...
זה הבסיס לדבר הבא.
בדיוק. גרג ברהלטר, זה המאמן, בעצם בונה את הנבחרת לעוד 4 שנים. חלק מהשחקנים, כמו שאמרנו, עדיין צעירים. יש גם פה ושם, אגב, בכל הסגל, 26 שחקנים, יש רק אחד ששיחק במונדיאל. דרנדה ידלין, ששיחק במונדיאל לפני 8 שנים בברזיל. כל היתר, אין להם ניסיון במונדיאל. ונראה, נראה, יש פה הרבה שחקנים שמגיעים מה-MLS, שפעם זו הייתה ליגה שזלזלנו בה, אבל היא ליגה לגמרי טובה. יש ל-MLS עוד נציג בכיר בבית הזה, תכף נגיע אליו. אני חושב שארצות הברית יכולה פה להיות אחת ההפתעות של הטורניר. שימו לב ליונוס מוסה, בן 19, שחקן שמשחק היום בוולנסיה, שחקן הרכב כבר קשר נהדר. יש שם הרבה שמות שהם לכאורה אלמונים לחלוטין, והם יעשו את הפריצה
שלו. ויש שם אחד שהוא לא אלמוני, בעיקר בזכות
אבא שלו.
מי שדיברת עליו כזוכה בכדור הזהב. טים וואה, טימותי וואה, הולך, קיבל את הזימון, גם הרבה אנשים אמרו, הוא לא מתאים, הוא שם, הוא יהיה. אבא שלו נשיא מדינה אחרת בכלל.
מדהים.
זה מדהים, מעניין אם ג'ורג' יבוא.
אני חושב שכן. מעניין. אבא שלו משחק במונדיאל.
בדיוק.
הבן שלו.
הבן שלו משחק, וראשי מדינות, אתה יודע, בדרך כלל מסתובבים במות האלה.
ג'ורג' לא שיחק...
במונדיאל לא.
לא, ליבריה לא הייתה.
במונדיאל, אבל אבא של ג'יו
ריינה. לגמרי.
ארצות הברית, בוודאי.
ושיחק במשחק מול איראן ב-98, והבן שלו ישחק...
וואו, איזה סיפור.
מול איראן.
קלאודיו ריינה.
איזה סיפור.
עוד משהו לגבי האמריקאים, יש להם... לא כל כך יודעים מי השוער, ולא כל כך יודעים למה...
שוש כהן, נכון.
יש שם את טרנר, שהוא לא משחק בארסנל, יש שם כל מיני שמות די אלמונים, זק סטפן לא זומן, הוא לא זימן שני חלוצים שהאמריקאים מתים עליהם, אחד זה פפי, שמשחק היום בהולנד, ריקרדו פפי, ועוד שחקן ג'ורדן סיבאט, שהוא מעוניון ברלין, שפתח טוב את העונה, אז אין להם ממש חלוץ, וגם שוער לא כל כך זה, ונבחרת מאוד צעירה, וזה יכול להשפיע גם לרע.
היו צריכים להביא את קני סייף.
אגב, מחזור אחרון זה איראן ארצות הברית, שזה מעבר לזה, זה יכול להשפיע מאוד גם על ההפלה.
נדב אמר במילה, אני מניח שהוא התכוון לגארד בייל, כשהוא דיבר על האמריקאי של ווילס, ווואו, איך הוא מגיע, אחרי אליפות, אחרי גול אליפות, אחרי אנרגיות מטורפות, אולי בשנה הכי קשה בחייו, שנתיים הכי קשות בחייו.
לא יודע, אני...
לא, אי אפשר לבטל את האיש הזה, יש בו משהו מיוחד, בטח כשהוא לובש את חולצת נבחרת ווילס.
הוא בעצם בשנים האחרונות, בוא נגיד את האמת, שמר את עצמו למונדיאל. כלומר, הוא לא יודע אם הוא יגיע, אבל הוא לקח בחשבון שהוא יגיע. ואז בריאל מדריד, הוא בעצם שיחק גולף ושמר על עצמו. לא היה אכפת לו בכלל שהוא לא משחק. באמת, לא עניין אותו בשנה האחרונה שהוא לא משחק. הוא הבין שכבר זה הולך לשם. קודם כל שהכסף ייכנס לבנק עד סוף החוזה, ובסוף ברגע שנסתיים החוזה, הוא בחר לעצמו את המקום הכי אידיאלי. כלומר, הוא לא חזר לליגה אנגלית, הציעו לו ליגה שנייה. הוא אמר, מה אני צריך שישברו לי את הרגליים? הוא נסע ללוס אנג'לס. בשמש של לוס אנג'לס, חי את החיים הטובים,
הפעיל להם אליפות.
המשיך לשחק גולף, כמעט ולא שיחק, דרך
אגב, גם לא שיחק,
מעט מאוד. ובמשחק הזה נכנס כמחליף, הבקיע את השער השוויון, ואז פנדלים, והוא מגיע כווינר, כי הוא תמיד היה ווינר, והוא תמיד מגיע, והוא מגיע למשחקים הגדולים.
והוא מחזיר נבחרת שלא הייתה בגבי עולמי 64 שנים.
נכון, לא הייתה נבחרת שחיכתה בין מונדיאלים פרק זמן כל כך ארוך.
נכון, היא שברה את השיא של מצרים, שחיכתה מ-34-90, ושל נורווגיה מ-38-94, שזה 56 שנים. עוד מעט ישראל תעבור.
אז זהו, יש לי ישראל הזדמנות לשבור את השיא הזה.
גם את השיא הזה. כמה אנחנו עומדים? 52.
אנחנו צריכים שבמונדיאל...
נהיה 56 במונדיאל הבא, ובמונדיאל אחרי זה 60. ב-2030.
הם 64, טוב.
אנחנו צריכים להפיל ל-2038
בשביל... ב-2034 אנחנו מסודרים. עוד הקשר ישראלי, אני תמיד אוהב את הקשרים הישראלים, הפעם האחרונה שווילס הייתה במונדיאל ב-58.
במוקדמות נגדנו. ג'ון צ'ארלס.
יפה, נגד...
שבר ליאנקלה את האף.
ליאנקלה חודורוב.
באותו מונדיאל...
שהביאו אותו לחיים שכאלה.
ברור.
נדמה לי באותו מונדיאל ניצחה... ווילס הגיע לרבע גמר, הפסידה לברזיל של פלא.
נכון.
ולדעתי ג'ון צ'ארלס לא שחק במשחק הזה, היה איזשהו סיפור. גם המאמן שאז, המאמן של ווילס ב-58,
מרפי,
מרפי בדיוק, הוא כמו רוברט פייג' גדלו פחות או יותר באותו אזור, אז גם כזה, זה סגירת מעגל יפה.
גם רוברט פייג' זה סיפור, ריין גיגס, כל פרשיית
ה... ברור.
נבחרת ש... עשתה יורו 2016, נדיר.
זהו, הגיעו לחצי גמר.
שני היורוים האחרונים היא הייתה.
נכון, האחרון פחות טוב, אבל...
נכון.
חצי גמר יורו...
מעניין.
אבל זה נבחרת שיש שם שחקנים שמגיעים מכל מיני קבוצות, מליגה שלישית ורביעית באנגליה. אני לא חושב שיש עוד נבחרת במונדיאל הזה שהם... שחקנים שמגיעים מליגות כל כך נמוכות, אמנם באנגליה, זה נכון, אבל אתה רואה פה שחקנים מווימבלדון, מסווינדון, מהדרספילד, מילטון קינס, באמת, אבל זה ווילס, זה היופי של ווילס. שוב, מדינה מאוד מאוד קטנה, מדינה, זה לא מדינה, זה חבל ארץ בתוך בריטניה, אבל צריך לומר, הנבחרת הזאת, ככה אומרים הווילשים, בשנים האחרונות יש התעוררות של הלאומיות הווילשית.
מאוד.
התחילו ללמד את השפה בבתי הספר, שהרבה שנים לא לימדו אותה, את השפה המקומית, וחלק מהשחקנים מדברים את השפה. יש איזו גאווה לאומית חדשה, זה מדהים.
אדיר. טוב, אנחנו נצמצם את הדברת בשני הבתים שנותרו, למרות שוואו, אפשר לעשות פודקאסט שלם על כל נבחרת.
ברור.
בית 3, ארגנטינה, ערב הסעודית, מקסיקו ופולין.
מפה תצא הזוכה?
מה?
מפה תצא הזוכה?
ייתכן, ייתכן.
יש מצב.
יש פה פייבוריטית אחת בעיניי מובהקת, ויהיה מאבק גדול בין מקסיקו לפולין על המקום השני.
כן, ככה זה נראה. ארגנטינה מגיעה נהדר. לא הפסידה כמה? 35 משחקים רצופים.
עולה לשבור את השיא של איטליה.
נכון, אבל צריך לזכור, וזה אנשים נוטים לשכוח, רוב המשחקים נגד נבחרות מדרום אמריקה ומרכז אמריקה. חוץ משניצחה את איטליה בפינליסטים ה-3-0.
אין כבר מפגשים מול אירופאיות.
בדיוק, בגלל ליגות האומות, כל הדברים האלה. אז הם לא לגמרי יודעים איך הם יהיו נגד אירופאיות, ועדיין, שוב, שיש לך את מסי, בכושר של השנה. אם זה היה בשנה שעברה, לא יודע. בשנה שעברה הוא נראה על הפנים, בוא נגיד את האמת.
אם המונדיאל היה בקיץ, אז...
שחקן אחר לחלוטין.
אבל השנה זה שחקן שונה לחלוטין, אגב, לא רק הוא, כן?
כן.
נגיע עוד לברזיל מתישהו. וגם אחרי הזכייה בקופה אמריקה, שזה הוריד ממנו כל כך הרבה משקל, והוא מגיע, אמנם הוא יודע שזו ההזדמנות האחרונה, צד שני הוא מגיע מאוד רגוע, הוא גם נורא מחובר לכל השחקנים סביבו, הוא הפך להיות המנהיג שלהם, הוא כבר, פעם הוא היה הכי צעיר, הוא היה ילד ב-2006, נכון? בגרמניה, הוא היה ילד בן 19. פתאום הוא הכי מבוגר וכולם ילדים לצידו. כל המשצ'רנו והגוארו, כל החבר'ה האלה, זהו כבר. דימריה היחיד מהדור שלו שנשאר. וסקלוני...
ששיחק איתו.
שיחק איתו, שזה מדהים.
זה אולי גם החיבור. זה אולי גם החיבור.
יכול להיות, יכול להיות. וסקלוני הצליח... ליצור איזה רוגע בנבחרת. תמיד היו שם בעיות ועניינים ואיטריגות.
נכון.
הוא הצליח להשאיר איזה...
גם תמיד היה מאמן כזה...
סמפאולי.
בדיוק, או אתה יודע, אפילו אחרים.
פסרלה.
אלסה, או דמויות כאלה שאתה אומר, איך הוא הסתדר, או... פה סקלוני אחד מחדר ההלבשה, מה שנקרא.
לגמרי.
ולא איזה מגה כוכב.
נכון.
זה לא שעכשיו...
הוא לא אימן שום דבר לפני זה, הוא עוזר מאמן.
בדיוק. זה לא שמסצ'רנו פרש והוא עכשיו... לא, זה סקלוני מווסטאם.
כן, כן.
בארגנטינה היא נבחרת של, אני חושב שיש כל מיני, זאת אומרת, יש הרבה אבל, זאת אומרת, הרבה דברים טובים, אבל אבל.
תמיד.
ואבל הוא שזו נבחרת שהשחקנים בה, חוץ ממסי ועוד מעטים מאוד, לא בכושר טוב. מצד שאחד יש את הגיבוש.
למה? אוטמנדי.
אוטמנדי בסדר, ולאוטרו בסדר גמור. אבל דימריה עונה קשה מאוד של
נכון,
פציעות.
נכון, עם פציעות. נכון.
השוער מרטינז לא בעונה טובה.
כן,
שני המגינים בבעיה גדולה, גם מונטיאל וגם אקוניה, בעונה קטסטרופה.
דלפיקו בסגל?
ברור.
גם בעונה בינונית.
הוא בסדר פלוס.
לא סלסו פצוע ויעדר.
לא צלסו לא
יהיה. לא יהיה, חבל. עבדה. אבל דיבלה. דיבלה לפני כמה חודשים. בחינו איתו שהוא לא יהיה במונדיאל.
אבל לא רק הוא יהיה, וחוליאן אלוורז, שעושה דברים נהדרים במנצ'סטר סיטי.
גם יהיה.
שוב, זה נבחרת.
פרדס, שומר ראש טוב.
הם מחוברים.
לגמרי.
זה נכון, אתה צודק דני, שאם אתה מסתכל ופורט אותם, שחקן שחקן, אתה אומר, הוא פחות טוב, הוא יותר טוב. אבל הגדולה של ארגנטינה הזאת,
נכון.
שזה לא שחקן שחקן, זה החיבור שלהם, הם ביחד כבר 3 שנים. זה נבחרת שזכתה בקופה אמריקה. ביחד, אלה, השחקנים האלה זכו בקופה.
דיוק.
הם יודעים מה זה לעבור טורניר קשה ולזכות בו.
ארגנטינה, יחד עם מקסיקו ופולין, יש לנו פה גם את לבנדובסקי והפולנים.
חתיכת קוף על הגב, כי ב-2014 פולין לא הייתה. 2018 כולם זוכרים איך...
גם לא הייתה.
בדיוק. סיימו אחרונים על אותו בבית של קולומביה, יפן וסנגל, שזה בית שאתה... היית הכי אמור לצפות מרוברט לבנדובסקי שירים את פולין קדימה בו.
לא נתן גול לדעתי.
לא, אין לו עדיין גול.
אין לו עדיין גול.
וגם עכשיו יש ציפיות גדולות מאוד, במיוחד כשמקסיקו וערב הסעודית הן אלטרנטיבות של מקום שני. ויהיה מעניין לראות הפעם אם הוא יצליח להוריד את זה. הוא גם בא במומנטום מצוין בברצלונה, שזה גם משהו... שוב, זה פשוט ממשיך את הרצף שלו מהתקופה בברצלונה. נטו למונדיאל ישר, כאילו...
פולין נגד מקסיקו משחק ראשון, זה באמת...
זה גם, כן, הזניק אותם קרב, קדימה...
יש שם, כמו דין. שאנחנו יודעים...
המון מקסיקני.
יתרון מטורף של מקסיקו ביציים, זה משחק ביתי של מקסיקו.
נכון.
כרגיל, הם מגיעים לכל מונדיאל.
גם לשם, אה?
ברור, היצלון יהיה ירוק, זה יהיה הצטק הקטן.
מדהים.
יהיה כיף לראות
גם המשחק. לפולין יש אחלה קהל תמיד.
אבל הם לא יגיעו בכמויות.
לרוסיה היה להם, כי היה להם...
זה קרוב.
קרוב ליד הבית. מעניין. מעניין איזה קהלים גם, אתה יודע, היו תופעות ברוסיה שלא יהיו עכשיו. היו
פרואנים.
40 אלף פרואנים ו-50 אלף קולומביאנים.
ברור.
וזה, אתה הולך בסרנסק ורואה פתאום 20 אלף פרואנים ברחוב. פולין גם עברה עם פאולו סוזה.
תשמע, פאולו סוזה הוא...
שני מאמנים של מכבי תל אביב היו יכולים להיות במונדיאל. פאולו סוזה וג'ורדי.
גם ג'ורדי, נכון, נכון. אבל כן, פאולו סוזה, תראה איזה חוסר מזל, אולי זה לא עניין של מזל. הוא הרי אימן את פולין, והוא היה בדרך למונדיאל, והוא אז קיבל את ההצעה מפלמנגו. והוא אמר, מה, אני אלך לכסף הגדול, פלמנגו, קבוצה גדולה. ויתר על נבחרת פולין ועל מונדיאל, נסע לריו, התרסק שם חצי שנה, אפילו פוטר. פחות פוטר, היום הוא יושב בבית, ויראה את המונדיאל מהבית, במקום להיות שם מנבחרת פולין. איזה טעות קריטית בקריירה של האיש הזה. אבל בסדר,
נכון.
הוא עוד יחזור, הוא עוד יחזור.
יחזור לגלגל.
אני חושב שבאמת הפולנים מאז 82 לא עברו בעצם שלב בתים, אז הייתה להם נבחרת מדהימה ששניכם...
מיתולוגית.
אני לא, אבל עם בונייק, ולדעתי דיאנה היה שם, ו...
דיינה היה ב-72, יכול להיות שהוא גם היה כאן. היו שם, לטו, שרמה, כל החבר'ה האלה.
אז אני אומר שאחרי אכזבה כל כך קשה, זה טורניר שהם באמת חייבים לעלות, כי אחרת זה... באמת קטם על מורשת לבנדובסקי בנבחרת, מלך שערים שלהם בכל הזמנים.
זה היה מודיע לאחרון שלו, זה ברור.
נכון, ז'לינסקי באמת בכושר מדהים בנפולי, אז זה טוב, גם מיליק בכושר טוב. אז שחקני התקפה שם בכושר טוב, פחות שחקני הגנה.
מתי קש, המתאזרח.
המתאזרח, מתי קש. יש את בדנרק ואת גליק, אבל הם שחקנים שלא כל כך משחקים בקבוצות שלהם, אז בעיה.
מילה על מקסיקו, שהיא חברה קבועה בגביע עולם, אבל מצליחה להגיע רחוק רק כשהיא מארחת.
יפה.
רבע גמר פעמיים, ב-70 ו-86, ואולי בעוד 4 שנים.
אולי, למרות שהיא תיארח חלקית.
חלקית.
אבל זה נכון.
קלעת המשחק החמישי.
בדיוק, תמיד זה המשחק החמישי, כי 4 הראשונים הם עוברים, זאת אומרת 3, ואז מגיעים לרביעי, ואז מתרסקים. בשמינית. אגב, סיפור מאוד מעניין, המאמן של מקסיקו זה טאטה מרטינו.
כן, נכון.
שהוא בעצם חבר אישי של משפחת מסי. הרי טאטה מרטינו היה כוכב על בניו אלס אול בויז.
הרי אמרו שמסי מינה אותו.
בדיוק.
מי זה טאטה מרטינו?
בדיוק. אז קודם כל, הוא בארגנטינה כן שם גדול, ובטח בניו אלס אול בויז, אבל...
יהיה חיבוק לפני המשחק.
ברור, אין שאלה, אין שאלה. כן. יש הרבה ביקורות על טאטה מרטינו, על שיטות המשחק שלו, על איך הנבחרת נראית. מקסיקו לא הרשימה במוקדמות. נזכיר שקנדה עלתה מהמקום הראשון במרכז אמריקה. אבל שוב, כשהם מגיעים למונדיאל, כל המדינה מתאחדת מאחוריהם, ואוקיי, אין שם יותר אוגו סנצ'ס, אבל אירווינג לוזאנו, אם כבר דברנו על שחקנים של נפולי, צ'וקי לוזאנו בכושר מצוין.
חד משמעית.
ועדיין גוארדדו שם, וגיז'רמו צ'ואה שם, ו...
גוארדדו מונדיאל חמישי שהוא ישחק, או צ'ואה מונדיאל חמישי רביעי שהוא ישחק.
מדהים.
גוארדדו אחד משלושה במונדיאל הזה, מסי ורונלדו שעושים 5 מונדיאלים בהם.
שימו לב, יש להם 3 שוערים. אלפרדו טלאוורה, בן 40.
אוצ'ואה.
גיירמו אוצ'ואה, 37, והצעיר שבחבורה, רודולפו קוטה, בן 35.
ילד.
אלה 3 השוערים של מקסיקו.
אחד, הביקורת הגדולה לטאטה מרטינו לאחרונה הייתה שהוא עכשיו, בעצם ביממה האחרונה, בחר באימר על ראול חימנס, שאנחנו יודעים מה קרה לו באוגוסט.
הוא לא שיחק מאוגוסט.
כן, הוא שיחק איזה 4 משחקים השנה בסך הכל, גם לדעתי גם לא מלאים, ו... בשנה שעברה אנחנו יודעים מה קרה לו פיזית עם
הפציעה
מסכנת חיים אפילו. הוא לא חזר לכושר הטוב שלו, ראול חימנס. במקום זה סנטיאגו חימנס מפיינורד, שחקן מוכשר, צעיר, ויתר עליו. בכלל, הזכרת את השוערים לדעת, זה אולי אחד הסגלים הכי מבוגרים. אז אין בכלל שום מחשבה על 2026, ולדעתי הם שוברים השנה מקסיקו את הקללה.
ועולים?
לא, הם פשוט לא עולים.
פשוט לא עולים משלב הבתים. משהו מיוחד בערב הסעודית, חוץ מזה שהיא תרצה להיות סינדרלה שתדהים את העולם?
כן, קצת אלדו סארי.
בטח גם יהיה לקהל.
יהיה לקהל. מה זה? שרק שנבין, קטר זה שכונה של ערב הסעודית. כלומר,
יש שם איזה 300 אלף סעודים, אם אני לא טועה, לא?
הרבה מאוד.
המון, המון, המון.
תראו, בוא נגיד ככה, לא ניכנס פה לפוליטיקה, לגיאופוליטיקה, ערב הסעודית וקטר מסוסחות.
לא חברות.
נכון, נכון שהיום כבר יש, כאילו הגיעו לזה הסכמים והסדרים, אבל הם ממש לא באותו צד של המגרש מבחינה פוליטית. אז כמה ממש מסעודיה הגיעו לשם מעבר לפועלים הזרים שנמצאים שם, אני לא יודע. יהיה להם קהל, זה ברור. כל השחקנים כמובן משחקים בליגה הסעודית, שהיא נחשבת לליגה העשירה ביותר בעולם הערבי, משלמים שם את הסכומים הגבוהים ביותר, לכן אין להם שום סיבה לעזוב. הייתה איזו תקופה ששלחו כמה שחקנים
בספרד,
זה לא עבד. דרך אגב, זה היה תמורת כסף. כלומר, כל קבוצה ספרדית שקיבלה שחקן, קיבלה כסף.
לבנטן,
רק לבנטן, ויה ריאל, כל מיני.
תאפה.
כן, ברור. זה ניסוי שנחשוב.
הליגה בערב הסעודית, רק נקדוטה, יש שמונה זרים, שבעה יכולים לשחק בהרכב. זה גם אחת הסיבות שהם לא מצליחים להעלות את הרמה של השחקנים.
אבל הם במונדיאל.
זה נכון.
הם במונדיאל. בית דלת, בית שכולל את אלופת העולם צרפת, את אוסטרליה, את דנמרק וגם את טוניסיה.
זה כמעט שחזור של הבית מפני 4 שנים.
נכון.
פרו
במקום טוניסיה.
ממש
זה מדהים, וכשצרפת פוגשת את דנמרק זה בדרך כלל מסתיים בענפה.
וצרפת שוב פותחת נגד אוסטרליה.
כן.
שוב משחק ראשון נגד אוסטרליה.
צרפת מאוד לא הרשימה נגד אוסטרליה, אני זוכר, אני שידרתי את המשחק ההוא ברוסיה, וגם נגד דנמרק. צרפת לא הרשימה בשלב הבתים.
אבל היא לא הרשימה גם כשהיא זכתה ב-98 בשלב הבתים.
בדיוק כך, ובאופן כללי אני חושב
זה לא מעניין מי מרשים בשלב הבתים.
זה לא מעניין.
זה מעניין אותנו, אבל כשעושים את הסיכומים, מה אכפת?
אתם עוד צעירים,
אבל... אנגליה לא הרשימה
באיטליה 90... סליחה, בספרד 82, איטליה זכתה עם 3 תוצאות תיקו בשלב הבתים.
ואנגליה, אנשים שלא יודעים, ב-66, לא הרשימה בשלב הבתים.
כן.
זה לא...
ספרד הפסידה ב-2000.
שווייץ. ביורו 88, הולנד הפסידה, נכון?
לרוסיה.
נכון. יורו 2016 שפורטוגל לקחה, תיקו, 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 זה גם.
שאפשר עוד לזייף ועדיין לעלות.
אם אתה
נפגע טובה. לקחת מונדיאל זה מקצוע, אני אומר. מצד
שני,
מי הכי טובה.
יש את הרצף כמובן של אלופות עולם שמודחות בשלב בתים טורניר אחרי. זה קרה לצרפת ב-2002.
נכון.
לאיטליה ב-2010, לספרד ב-2014 ולגרמניה ב-2018.
זה גם... צרפת
ודנמרק. זה לא יקרה לצרפת.
הפעם זה לא יקרה כנראה.
צרפת ודנמרק אמורות לעלות. אתם יודעים מה אפילו די בקלות. אני חושב שאוסטרליה נבחרת חלשה. לא רואה אותה עושה משהו שהיא נחלשה אפילו מלפני 4 שנים. אולי אני אתבדה, הלוואי ואני אתבדה, כי אנחנו לא רוצים בתים חד צדדיים, אבל אני חושב שצרפת ודנמרק פשוט משמעותית יותר טובות, עם כל הכבוד לעובדה שטוניסיה צרפת זה סוג של דרבי.
אלף אני מסכים לגמרי, תכף נדבר על ההצלבות, כי פה זה כן מאוד משמעותי.
זה הסיפור.
ולאמבפה אין מזל עם מקום ראשון, כמו שאתם יודעים, בתקופה האחרונה.
יפה, יפה. אבל על נבחרת אוסטרליה אני רוצה לדבר על שחקן אחד שאני התאהבתי בו, בשם שלו יותר נכון, קוראים לו גרן קול. הוא אוסטרלי, אבל ממוצא דרום סודני, הוא השחקן הצעיר ביותר בסגל, הוא בן 18, אבל ניוקאסל כבר רכשה אותו. עכשיו, ניוקאסל, אנחנו יודעים, זה קבוצה שבונה את עצמה להיות אחת הכי טובות באירופה בשנים הבאות, עם הכסף הסעודי. אז אם ניוקאסל קנתה את גרן קול, אני רוצה לראות את הילד.
אז הוא קול.
זה כל מה שאני אגיד על אוסטרליה.
זה מספיק.
והשוער המרקד, כמובן, שאלה אותם למונדיאל.
השוער שניצח את פרו.
כן.
רדמיין.
למרות שבכל מקרה, זה מטריה נפתח שם בשער. קצת על טוניסיה, אגב, הם גם, הם עלו ממש בקושי, זה מונדיאל 57 האחרונים שלהם, ויש כל מיני שחקנים שנשארו מ-2018, אלי מעלול, דילן ברון בהגנה, וואבי חזרי, נעים סליטי, ו...
יוסף מסקני חוזר אחרי שלה באליפות אפריקה, שחקן חשוב בהתקפה, אבל
נבחרת... הוא
קפטן. כן.
והוא משחק בקטר, אל ערבי.
נכון, נכון.
יש את חניבל מג'ברי,
ששייך
למנצ'סטר יונייטד, מושאל לברמינגהם.
מאוד מעניין השחקן.
הוא אחלה שחקן.
הוא מושאל לברמינגהם.
כן,
הוא שחקן של מנצ'סטר יונייטד.
והוא שייך ליונייטד.
אי אפשר לחמוק מהעובדה שקריסטיאן אריקסן הולך להיות בגבי העולמי הזה.
זה מדהים, כן.
שנה אחרי מה שקרה לו. כבר התרגשנו איתו כל כך הרבה פעמים, והוא כבר סגר כל כך הרבה מעגלים, ועדיין, כשאני אראה אותו שם, עומד בהמנון,
זה לא להאמין.
זה לא להאמין.
זה לא להאמין.
זה לא להאמין, זה מרגש, הוא בכושר טוב אגב.
הוא כושר מצוין.
הוא סגן הכי טוב במנצ'סטר יונייטד לדעתי.
שם את גול הבכורה שלו עכשיו.
ממש טוב עכשיו. ודנמרק, ואתה מכיר את זה מקרוב, כי שידרת אותם נגד נבחרת ישראל בשנים האחרונות, זה נבחרת שאם דברים מתחברים לה, היא יכולה להדהים את כולם, זאת אומרת, אני לא אגיד עד הסוף, אבל
אני אומר לך שכן. אני אומר לך שכן. שוב, זה יהיה...
חצי גמר כזה?
זאת תהיה הפתעה מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, אני שומע אותם אומרים, שחקנים שם אומרים, אנחנו יכולים ללכת עד הסוף. עכשיו, אם הם עוברים את הבית הזה, ועוברים את שמינית הגמר, שאולי זה יהיה נגד ארגנטינה, תכף נדון בנושא הזה, אז מה, למה לא? למה לא? אתה, לא חסר שם כלום. שוער מדהים, נכון, שהוא קצת בירידה, קסמר שמייקל.
נבחרת הוא אדיר.
אבל בנבחרת הוא אדיר. זה נבחרת שרצה עם אותו הרכב כבר 3-4 שנים, עם אותו מאמן, עם קסמר יולמן.
ראינו אותם ביורו, הם עכשיו, היו תוך כדי אסון.
כן. אני אגיד לכם יותר מזה, בחצי הגמר נגד אנגליה, הרי הפנדל שאנגליה קיבלה, לא היה ולא נברא, הם היו צריכים לעלות לגמר. עכשיו, לא משנה, הם הפסידו, הגיעו לחצי גמר אחרי כל הטראומה הזאת שהם עברו. הכוחות הנפשיים של הנבחרת, אני לא חושב שיש נבחרת עם עוצמה מנטלית ונפשית יותר גדולה משנבחרת דנמרק, וזה גם קספר יולמן, גם המאמן, וגם השחקנים, וסימון קיאר, שהקפטן, שהיה שהציל אולי את חייו של... החיבור שם אין השחקנים, זה אנשים שכאילו חזרו עכשיו משדה הקרב. ממש כך.
ממש כך, ממש כך, וזה מחבר, זה מגבש.
אם יש משהו שקצת כן נקודת חולשה שלהם, זה עמדת החלוץ, כי קספר דולברג לא כבש בשמונה הופעות שהוא בסביליה, קורנליוס גם לא פתח טעונה כל כך, הוא חזר מטרבזון ספור לקופנהגן.
אבל בנבחרת הוא כן לפי דעתי נגד צרפת, נכון? שני הגולים, אני לא טועה.
נכון. שאלה? שאלה איך הם באים.
הם ניצחו את צרפת פעמיים.
בסטאד פרנס.
פעמיים, גם בבית וגם בחוץ, בליגת האומות.
שאלה?
ואלכסנדר בא, ידידנו בבנפיקה בסגל.
מגן משובח, באמת מגן נהדר, שאני מניח שהוא יכול גם לפתוח בהרכב הראשון שלהם, כמה צעירים, טוב, דנמרק תמיד מביאה איזה צעיר שניים, שאתה פותח עליו עיניים, ולא באמת שמעת עליו לפני הטורניר.
דמסגור ביורו.
יפה, מה נשאר לנו חברים?
צרפת.
מן הסתם רק נרחיב.
אלופת העולם.
על אלופת העולם. פרסנל קימפמבה ברגע האחרון לא קשיר. אקסל דיסאסי הבלם החסון ממונקו הוזמן במקומו. כמו שאמרנו, תורם, מרקוס תורם, הוא השחקן ה-26 בסגל. מה אני אגיד לכם? אני רואה את ה... אני...
כן, באת עם החולצה המתאימה.
קשה לקחת... פעמיים ברציפות, לא חשוב.
עשתה את זה בפעם האחרונה ברזיל ב-62, זה 60 שנה.
58
ו-62. נכון. ומאמן עשה את זה פעם אחת בלבד בשנות ה-30, ויטוריו פוצו, עם איטליה 34-38. זהו, אף מאמן לא זכה, אם דשאן זוכה גם הפעם, זה משהו היסטורי ברמה פסיכית.
כן.
ואז הוא מפנה את המקום לזיזו.
כן. ובכל
מקרה, זהו.
לדעתי בכל מקרה.
אם הוא ייקשל ברור, וגם אם הוא יזכה.
כן. קשה לזכות. אני חושב שאם, אתה יודע, אם אתה מפרק את הקבוצה למערכים, אז אני חושב שההתקפה הם מסודרים.
פיקס.
גם עם הפציעה של קימפמבה, אני חושב שההגנה היא טובה. יש שם אלופי עולם, יש שם את האחים התאומים, יש שם את אוגו לוריס. קצת השתנה. אבל מה שהכי השתנה, זה אנגולו קנטה, פול פוגבה, שני אנשים עושים. אופי, אישיות,
כן.
וגודל,
סמלים,
ומה הם עשו. זה עכשיו חלל שיש מי ימלא אותו.
כן.
אדוארדו קמאווינגה, אורליאן צ'ואמני.
אבל אין להם את הניסיון
אין
הזה.
אין להם את הניסיון. וזה לא פשוט בגבי העולמי לבנות את הפסון הזה של שחקן כן. שלוקח נבחרת.
אנחנו זוכרים
אותה. פה לצרפת אולי יהיה קשה. אם הם עוברים, צולחים את זה. אם קמאווינגה וצ'ואמני יהיו גדולים, צרפת תהיה אלופת עולם, חברים, אני מתחייב.
אוקיי.
באמת, אבל אני בספק אם זה יקרה בגלל החיסרון הזה.
המשותף לכל הנבחרות, או רוב הנבחרות שזכו, הגיעו לגמרים בשנים האחרונות של מונדיאלים. זה נבחרות שהעוצמה שלהם הייתה באמצע, לא החלוץ.
אתה צודק.
לא המגן הימני או השמאלי.
גם קרואטיה עם מודריץ'.
נכון, נכון.
הגיע לגמר. אתה צודק לחלוטין.
זה חידה מאוד גדולה.
זה נדע תוך כדי.
זה יהיה פופנה, ככל הנראה, ממונקו, באמת שחקן שרוב האנשים לא מכירים.
נכון, שחקן נהדר. כן. שחקן
נהדר. אבל עדיין סוג של שחקן ליגה. לא ראינו אותו ברמות הגבוהות.
נכון.
גם מונקו לא קבוצה שמשחקת בליגת האלופות.
נכון, וגם קמווינגה וצ'ואמני, אין להם עדיין מספיק קילומטראז' בריאל מדריד. אין להם. ניצוצות יש, כישרון יש, הם בצדק בריאל מדריד כפרוספקט לעשור הקרוב.
אין ספק.
אבל לוקח זמן, קרים בנזמה חוזר לגבי העולמי, שזאת בשורה אדירה. הוא נהדר מהמון משחקים בגלל פציעות.
סיפור אדיר.
חלק מזה זה לפי דעתי פציעות מבוימות.
הוא יהיה שם.
שמר על עצמו בזמן האחרון. וז'ירור שעולה מהספסל. שהוא בכושר מטורף.
ואין קונקור,
לא, אין ספק, כמו שאמרת קודם, התקפה מסודרת.
יש שם הכל.
אבל בוא נגיע באמת, למרות שסיימנו את הבתים, אי אפשר להתעלם מההצלבה. כי בהנחה שארגנטינה מסיימת מקום ראשון, ואני לא רואה מצב שזה לא קורה, את מי היא תקבל בשמינית? את דנמרק וצרפת. והמשחק בין דנמרק וצרפת יקבע את זה.
ה-4-2 ההוא היה ב...
4-3.
צרפת ארגנטינה.
כולם חושבים שזה 4-2, זה 4-3.
זה 4-3.
אגוארו הבקיע בדקה 30 שם, מצמק שלא...
זה היה שמינית.
נכון, נכון, בקזן.
זה המשחק הגדול ביותר במונדיאל הקודם.
הטוב ביותר.
אחד הגדולים בהיסטוריה לדעתי של כל גביע העולם. אתה הולך לקבל אותו שוב. קיליאן נגד מסי.
אתה חושב שדנמרק מנצח את הצרפת? זה מה שאתה אומר.
האמת שאני
גם... זה מה שאתה אומר בעצם.
אני גם חושב.
לא, אולי ארגנטינה תהיה מקום שני.
מאחרי ערב הסעודית? לא.
האמת שלטובת כולנו ששתיהן יהיו ראשונות, ושדנמרק ופולין יהיו ב...
ישברו את הראש.
יהיה מעניין.
כן.
יפה, חברים, אנחנו...
אתם רוצים שנעשה איזה...
כן, כן, כן.
כל אחד שיגיד...
כן, על הארבע. על הארבע האלה, כי...
ארבע את הבתים.
בפודקאסט הבא אנחנו ניגע בבתים 5-8.
אבל אני רוצה לפי הסדר.
קדימה.
ממקום ראשון, ממקום שני.
מי גם כותב את זה? אבירן.
דוד, אבי לי את.
נשום.
נשמור את זה.
בית א'.
כן.
נדב, מי העולות שלך, מאיזה מקום?
טוב, הולנד תעלה מהמקום הראשון, ואני אפתיע אתכם, קטר מהמקום השני.
וואו.
עמיחי?
אני אלך עם הולנד מהמקום הראשון, וסנגל מהמקום השני.
אני אלץ להסכים. הולנד ראשונה, סנגל שנייה.
זה יותר הגיוני ממה שאני אמרת.
כן, כן, כן.
אני אלך על הולנד ואקוודור.
יפה. אז יש לנו בעצם...
כמעט את כל האופציות.
כמעט את כל האופציות.
אוקיי.
בית בית. הוא בית מאוד מעניין.
אנגליה וארצות הברית.
אני לא יכול ללכת נגד גארט בייל, אבל...
זה קשה. זה בית קשה.
ווילס וארצות הברית.
לא, נכון!
פה תהיה הפתעה.
וואו, בואי נה, הלכת פה.
זהו, אני חשבתי שאני נועז עם ווילס מקום שני, כאילו אנגליה ווילס, אני...
גם אני אנגליה ווילס.
סליחה, ארצות הברית אבל תהיה מקום ראשון.
אה, אוקיי.
מבחינת המיקומים, אמרת המיקומים, אז ארצות הברית ראשונה וווילס שנייה.
אנגליה רביעית.
כן.
בית שלוש.
בית שלוש, ארגנטינה מקום ראשון, מקסיקו מקום שני.
אני הפעם חושב שהפולנים יעשו את המקום השני.
רגע, אנגליה וווילס אמרת, רשמת אותי?
כך.
אתה רשום.
נדב אומר ארגנטינה ומקסיקו, אני אומר ארגנטינה ופולין.
אני גם ארגנטינה-פולין, שוב, אני...
ארגנטינה-פולין.
ובית מספר 4, מי תעלה עם אלופת העולם? או שאולי גם לא תעלה, כמו ב-2002, אבירן.
דנמרק ראשונה, צרפת שנייה.
אני גם שם, לגמרי. דנמרק תסיים מעל צרפת.
לא, צרפת דנמרק.
צרפת דנמרק.
צרפת דנמרק?
אם את אמרתי צרפת טוניסיה, אבל בסדר. נהיה סולי.
טוניסיה זה חתיכת דרבי.
בטח.
זה דרבי מטורף.
בטח, יש פה שחקנים שאתה יודע, התלבטו, רובם צרפתים.
צרפתים, לגמרי.
שבחרו לייצג את מדינת ההורים. טוב, אלה היו בתים 1-4. עוד מעט גם תגיע המנה השנייה בימים הקרובים. חברים, היה כיף גדול, נדב.
תודה רבה.
תודה לך, תודה אבירן, תודה דני. תודה לרד ירושלמי, האיש תומך בנו מאחורי הסמוכים.
כן, כן, להיכנס לאתר עוד הספורט, להירשם לחמש חבר'ה, משחק ליחושים, לא צריך את האקסלים. יש הרבה...
ואותנו אפשר לשמוע כמובן בכל הפלטפורמות השונות, ספוטיפיי,
אפל, וכו, גוגל פודקאסט.
יפה, חברים, תודה לכם שהייתם איתנו, מונדיאל נפלא לכולם. ביי ביי.
ביי ביי.